ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף עין ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בשורות הקצרות במשנה. הבא במחתרת, מי שמתכוון לגנוב ובאופן מילולי הוא חותר תחת הקיר כדי להיכנס לתוך הבית, נידון על שם סופו. זה דומה בסגנון למה שנאמר אצל הבן סורר ומורה, והכוונה פה שניתן להרוג אותו למרות שהוא לא הרג אף אחד. היה בא במחתרת ושבר את החבית. תוך כדי החתירה לתוך הבית, תוך כדי הניסיון לגנוב, הוא שבר כלי של בעל הבית. אם יש לו דמים, חייב. הביטוי הזה, אם יש לו דמים, זה מצביע על מקרה שניתן לומר שאסור היה, אסור להרוג את הגנב במציאות כזאת. ויש דוגמה, אבא שמתכוון לגנוב מבנו, והוא חותר תחת הבית כדי להיכנס, והיסוד בעניין בא במחתרת הוא שאנחנו יודעים שבעל הבית לא מסוגל לראות אדם לוקח ממונו ולא יעשה משהו לעצור אותו, למנוע את זה. אדם לא עומד על ממונו, וזה כולל הרשות שניתן לבעל הבית לרצוח את הגנב שחותר לתוך הבית, משום מה שאמרנו שחזקה אין אדם עומד על ממונו. גנבים יודעים את זה שבעל הבית מסוגל לרצוח כדי לשמוע על כספם, ועקב כך הגנב הסטנדרטי מסוגל לרצוח את הבעל הבית, כי אותו בעל הבית מאיים עליו. ואז אנחנו אומרים הבא להורגך השכם והורגו. אותו בעל הבית יודע שהגנב מוכן לרצוח, אז ההלכה אומרת, התורה אומרת, שמותר לרצוח את הגנב כדי לשמוע על עצמו. אבל אם לדוגמה, כמו שהזכרנו, אבא חותר תחת בית של בנו כדי לגנוב מבנו, הבן שהוא הבעל הבית יודע שהגנב זה שהוא אביו לא יוצח את בנו, למרות שהוא בא לגנוב, אבל ברגע שיהיה איזו מגע עם בנו, כאן האבא לא יוצח את בנו. רחמי אב על הבן. והבן אמור לדעת את זה. ההלכה יוצא מהנחה שהוא יודע את זה, ומאחר שהוא יודע שהאבא לא מאיים עליו, אסור לו לבן להרוג את אביו. עקב כך אנחנו אומרים שלאבא הזה יש לו חיות, הבן לא יכול, לא אסור לו להרוג את אביו, שוב פעם, בגלל שהאבא הזה מעולם לא אלא אם כן יש איזו קלקול ביחסים או אבא לא נורמלי, אבא נורמלי לא הורג את בנו. ולכן אנחנו מגדירים את האבא שהוא הגנב, יש לו דמים, כלומר יש לו דם, יש לו חיות. עכשיו, מאחר שהוא לא מסכן את נפשו במעשה חתירה הזאת, אם האבא שובר כלי של הבן, חייב לשלם עבור החבית. נמשיך במשנה. אם אין לו דמים, במילים אחרות, המקרה הסטנדרטי, שר כל אדם שעליו אומרים שיש רשות לבעל הבית להורגו, הוא הגנב בעצם מוסר את נפשו עבור הפעולה של הגניבה הזאת. אז מאחר שהוא מוסר את נפשו, יש לו במובן מסוים, ואנחנו נראה זה בהמשך הגמרא, יש לו דין או עונש הריגה, כמו כאילו בית דין מענישים. כאן התורה מאפשרת לבעל הבית להרוג אותו, אז הכלל אומר שאין מיטה וממון. אם אדם, אם נכנס על אדם לשלם בחייו, הוא לא ישלם ממון. רק אדם שלא אמור להיענש על ידי מסירת חייו, רק אז אפשר לחייב אותו ממון. אז מזה יוצא החלוקה במשנה. אם, עוד פעם, אם יש לו דמים, במילים אחרות, אותו גנב לא מסתכן בחייו, והוא שובר כלי תוך כדי החתירה לתוך הבית, הוא חייב לשלם עבור הכלי. אבל אם הוא מסתכן להרג על ידי בעל הבית בניסיון לגנוב, הוא שובר כלי תוך כדי, הוא פטור מלשלם. אנחנו הסברנו בעל פה מה שהגמרה עצמה תסביר בשורות הקרובות. בצד, בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מספר רומאי אחד, טעמה דפטור הבא במחתרת מלשלם. מה שהסברנו כפי שאמרנו עכשיו. מספר שתיים, הבא במחתרת ואין לו דמים, זאת אומרת הוא מסכן את נפשו מול בעל הבית, ונטל כלים והם בין, חייב להחזיר. זה יופיע בגמרא עם הסימון של משולש עם השפיץ למעלה. יש גישה אחרת, פטור הוא, למרות שהכלי בעין, הוא לקח את הכלי, לא שבר את הכלי, הוא לקח את הכלי, פטור דקנאו בדמיו, בזה שהוא סיכן את נפשו מול בעל הבית, הוא בעצם קנה את הכלי, הוא שילם בפוטנציאל נטילת חייו, הוא שילם עם החיים שלו, למרות שבפועל הוא לא נרצח, אבל עצם זה שהוא הסתכן בכך, זה מקנה לו זכות להשאיר אצלו הכלי, למרות שוב פעם שזה בעין. נראה בדיון בגמרא. כעת נפנה לגמרא. אמר רבא, מה התאימה דמחתרת? למה אמרה תורה שמותר להרוג את הפורץ? תשובה, חזקה, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. משפט הזה מכוון לבעל הבית. אדם לא מוכן לוותר על ממונו, הוא מוכן ללכת עד הסוף בקשר לממונו, גם להרוג מי שמאיים על לקיחת ממונו. הוא מוכן להרוג. ואי, הגזלן, מימר אמר, הוא חושב, אי אזילנה, אם אני אכנס, קאי לפאי, הוא הבעל הבית יעמוד מולי, ולא שוויק לי, הוא לא ייתן לי לקחת, ואני רוצה לקחת, אני גנב. והיא קאי לפאי, ואם הוא עומד מולי, והוא הבעל הבית מאיים עליי, קטיל נלי, אני אקטול אותו, אני ארוג אותו. והתורה אמרה, אם בא להורגך, למשל, אותו פועץ מוכן להרוג את בעל הבית, השכם להורגו, אז תקדים את הפועץ, ואתה, בעל הבית, תרוג אותו, הפועץ. אמר רב, הבא במחתרת ונטל כלים ויצא, פטור. שוב פעם, הכלי בין, לקח אותו, לא חייב להחזיר. מה הייתה אמה? תשובה, בדמים קנינו, הוא קנה את זה בדמים של נפשו, של עצמו. תמועת סיכון חייו, הוא סיכן את חייו, אז נגיד אולי בצורה גסה, אבל מגיע לו עקב כך להשאיר אצלו הכלי. אמר רבה מסתברה מלתי דרב ששיבר, מה שרב אמר פטור זה רק אם נשבר הכלי, בין עכשיו בין לאחר זמן דלתנו, הכלי לא קיים, אבל נטל לא. אבל במצב שהכלי בין, מה פתאום שישאיר את זה אצלו, שיחזיר את זה לבעל הבית. ואלוקים, זה לשון שבועה, לשון משפט שנאמר בחוזק. אמר רב, מה שרב אמר פטור, אפילו נטל. דה, ונוכיח את זה, שגם אם הוא, גם הוא לקח את זה וזה עדיין בעין, זה שלו. הגמרא תסביר את זה, אבל מאוד בקיצור, ואנחנו נצטרך אחר כך להיעזר ברשי כדי להבין עומק הדברים. אז איך, מה ההוכחה? דה, יש לו דמים, במקרה שהיה אסור להרוג הפועץ, והוא נכנס ולקח כלי ונאנסו, ואז קרה אונס והכלי איננו חייב, אותו פועץ חייב לשלם. על מה? מה זה מראה לנו? רואים מכאן ברשותי קיימי, הכלי נחשב ברשות הגנב. וכאן אנחנו נוסיף את עיקר הדברים, ואותו גנב לא נחשב כסתם שומר שפטור באונסין, אדם מינו אותו לשמוע משהו, הוא שומר, אם זה שומר חינם, שומר בשכר. בכל אופן, אנחנו יודעים ששומר הוא פטור באונסין. וכאן, במקרה של פועץ, שהיה אסור להרוג אותו, הוא לקח כלי, ואז נאנס, והכלי שוב איננו, הפועץ חייב לשלם. זה מראה שהוא לא כמו שומר רגיל. החנמי גם פה, במקרה של אין לו דמים. נכון, הוא סיכן את נפשו, אבל ברשותי קיימי, זה נחשב ברשות הגנב, ובכך זה נחשב שלו. זה ההוכחה. אמנם אנחנו לא הסברנו מי יודע מה, אבל הרעיון פה שזה הגנב לא נחשב בגדר שומר רגיל. לכן, אם יש לו דמים, אז הוא לא קנה את הכלי בסיכון חיים ונאנס, אבל בכל זאת הוא לא נחשב שומר. לכן, במקרה שיש לו דמים, הוא חייב לשלם. במקרה שאין לו דמים, הוא סיכן את נפשו, הוא תוך כדי הוא לקח את הכלי, הוא שילם עבור הכלי. והגמרא מסגנן את זה בביטוי ברשותי קיימי, זה נחשב ברשות הגנב, וזה נחשב שלו. לפני שניכנס לרשי, רק נשים לב שבהמשך הגמרא דוחה, רבא עצמו הוא דוחה את זה, הוא אומר ולא היא. זה רשי מציין שזה אלו הם מסקנת דברי רבא, המשך דבריו של רבא. הוא לא מקבל את הדחייה לדבריו הראשונים, הוא מגיב, ורב אומר ולא היא, כי הוא כמינה רחמנה ברשותי. כן, אמרנו שהכלי נחשב ברשות הפורץ, זה לעניין עונצין, זה אמצעי הלכתי ומשפטי כדי לחייב אותו לשלם עבור אונס. אבל לעניין מקנה, אבל לומר שהוא קונה ממש ברשותי דמריו קיימי, זה עדיין ברשות הבעלים, מידי דהווה השואל, כמו הדין של מי ששואל חפץ. אדם ששואל חפץ לוקח אותו, כל ההנאה שלו, הוא לא משלם, הוא מחזיק את זה בתור השאלה. מה הדין אם קורה משהו לאותו חפץ, אותו פריט שהוא שאל? הוא חייב באונסין, הוא לא כמו שומר רגיל. מאחר שכל הנאה שלו, אז אנחנו מצפים שאם קורה משהו אתה לא מחזיר את החפץ, אתה חייב. אז גם פה הפורץ לא קיבל את זה בתור שומר, לקח את זה, כל הנאה היה שלו לבינתיים, תחזיר את זה, ואם אתה לא מחזיר אותו אז אתה כאילו כי קרה משהו, אתה צריך לשלם. בהמשך הגמרא תמשיך לדון מה שהוא כן חייב להחזיר, לא חייב להחזיר. אבל לפני שנתקדם גמרא, אנחנו קראנו כמה שורות בגמרא עם הרבה עומק שעומד מאחוריהם. אנחנו נתחיל ברשי לקראת סוף שורות הקצרות, ואלוקים שבועה, לשון שבועה, אמר רב דפטור, אותו בא במחתרת פטור, ואפילו יתנהו אפילו עם הכלים בין, ותאמה מהכה דה, אם יש לו דמים כגון אב על הבן, הדוגמה שהסברנו לפניכן, אבא שהוא הפורץ, זה דוגמה של גניבה שלא מסכן את נפשו, הבן בעל הבית יודע שאבא לא יבוא לרצוח את בנו כדי לסיים בהצלחה את הגניבה. דמודה בהו רב, במקרה כזה רב מודה דלא קנה וחייב להחזיר אחריכן. אותו אבא שלקח כלי תוך כדי החתירה, הוא ודאי יצטרך להחזיר. אמרינן דאפילו נאנסו מיני מי שבאו לרשותו, חייב להחזיר דמיהן. גם במקרה כזה אותו אבא יצטרך לפצות, לשלם עבור הכלי שנאנס ממנו. על מה? לא אמרינן, מהדין שאמרנו כרגע שגם חייב באונצין, לא אומרים פיקדון אבגבי ועבדו לבעלים, שמה שהכלי היה ברשות הגנב זה כמו עצר שמירה ועבדו לבעלים, זה במקרה של אונס, אם קרה אונס עצר שומר והחפץ איננו, זה ההפסד של הבעלים. לא אומרים את זה, אלא אמרינן, ברשותו הן ועבדו לו. נגיד במילים אחרות, באחריות מלא של הגנב. ואם קורה משהו, עבדו לו. כבר לגנב הוא צריך לספוג את ההפסד ולפצות. החנמי לעניין אין לו דמים. כאן זה המקרה שרב התייחס אליו, מקרה שהגנב באמת סיכן את נפשו, והוא מוגדר כאילו אין לו דם, הוא מת באופן מחשבתי. הוא סיכן את נפשו, אז הוא נחשב אין לו דמים. אף על פי דאיתנהו, למרות שהכלי הוא בעין, אמרינן, שוב פעם אנחנו אומרים, אף פיקדון אינו, זה לא פיקדון שחייבים להחזיר אותו, אלא ברשותו ובאחריותו קיימי. זה ברשות הגנב ובאחריות של הגנב. וכי גבו להו בי דין אמיני, ואם בי דין היו גובים את זה ממנו כדי להחזיר אותו לבעל הבית, יש כאן תשלומים עם חיוב מיטה. טוב, החיוב מיטה שוב פעם זה עצם זה שהוא סיכן את נפשו כדי לגזול, כדי לחתור, זה נחשב סוג של חיוב מיטה. ואם אנחנו נוציא את הכלי ממנו, אז כדי להחזיר את הכלי שבין, אז יש בעיה שאנחנו מטילים תשלום על אדם שהיה עליו חיוב מיטה. ואמרנו מקודם שאין מיטה וממון, כאילו גובין משאר נכסיו. החזרת הכלי שהוא נטל זה כאילו באים לגבות תשלום משאר נכסיו, זה ברור שלא היינו עושים. כל ההסבר הזה זה היה כדי להגיד, לחזק את עמדת רב, או בהסבר של רב, שהבא במחתר ונטל כלים ויצא פטור, כוונה פטור מלהחזיר אפילו אם זה בעין. נמשיך ברשי, ולא היא. מה שאמרנו עד עכשיו לא נכון. מסקנה דמילתא דרבה הוא, כמו שרבה הופיע לפני שתי שורות, הוא אמר מה שרבה אמר שהוא פטור, זה רק אם נשבר הכלי שהוא לא בעין, אבל אם זה בעין אתה חייב להחזיר. וכאן רבה חוזר על זה, מחזק את זה. ולא היא, מה הכוונה? לא מסתברא תימא דרב בה. לא מסתבר שרב יגיד פטור בה, שהכלי בעין. דאף אגב, דהיכד יש לו דמים חייבים באחיותו. נכון, אמרנו שאם הגנב לא סיכן את נפשו, כמו המקרה של אב שבא לגנוב מבנו, אמרנו ורב הסכים לזה שהאבא הזה הוא חייב באחריות הכלי אפילו באונסין, לאו קניין אין לו להיות כשאר נכסיו. זה שמחייבים אותו באונס זה לא אומר שזה כלי שלו. דכי אוקמי רחמנה ברשותי וחייב את הגזלנים לשלם, זה שהתורה מעמידה את הכלי ברשות הגזלן במובן שהוא צריך לשלם, הנימי לעניין שלומי, כל זה שאתה, זה נחשב ברשותך כדי לחייב אותך ברמה גבוה יותר משומר. אתה לא מציא למי מלא נאנסו, לא יכול לפתור את עצמו בטענה של נאנס. תאשכחן בשומרים, דחייבן הכתוב לשווה, אצל שומרים מן השורה, שומרים רגילים, אנחנו יודעים שאם קורה משהו, הם צריכים להישבע, קורה לחפץ, לפיקדון, משהו, הם צריכים להישבע אם לא שלח יד במלאכת רעהו. שקרה אונס, או תלוי באיזה שומר, יש כמה סוגים שונים של שומרים וחיובים שונים, הוא צריך להישבע שהוא לא נגע בכלי, הוא לא נגע לצורך עצמו בכלי, בחפץ, בפיקדון. ואפשר לדייק, השלח, אבל אם הוא כן נגע בכלי, אף אגב דתאין מת או נשבר, דהיינו אונס, אפילו אם הוא יטען כזה דבר, אבל הוא השתמש בכלי, נגיד לצורך עצמו, חייב, אותו שומר חייב גם באונס, תנעשה לה כגזלן בשליחות יד, בזה שהוא נגע בכלי, שמשתמש בכלי, הוא השומר הופך להיות גזלן. אבל, נמשיך ברשי, אבל לעניין מקנה, לא קני אם קיימין הן אצלו, אבל להגיד שכל ההסברים האלו שהשומר חייב גם באונס, זה נחשב ברשותו, זה לא נחשב ברשותו עד כדי כך שאומרים שהוא קנה את זה עם הכלי בין. ונחזור על זה, אם קיימין הן אצלו, והוא הגנב היה בא לעקבו ולומר דמים אני מחזיר לך, למשל אדם גנב משהו ואומר אני אתן לך כסף תמורת החפץ, אני רוצה להשאיר אצלי את החפץ, לא קני, זה לא עובד, זה לא, הוא לא קונה, הוא מעדלו בעיניו, הוא מחזיר את החפץ עצמו, תכתיב והשיב את הגזלה, מה שנגזל הגזל חייב להשיב, ואי דכי ננסו מחזיר דמים ולא מציע מעלי ננסו ומפטר. זה שהגנב במקרה של אונס חייב לפצות כספי ולא יכול לטעון ננסו והוא להיפטר, משום דלא גרה גזלן משואל, ומשום דכל הנאה שלו עץ השואל הוא נהנה, הוא לא שילם שום דבר עבור הפריט. אז אנחנו מגדירים את היחס כזה שכל ענאה שלו של השואל הוקמינו רחמנה ברשותו לשלומי עם ננס, זה הדין הידוע ששואל חייב גם באונסין, דחוק כמה דקיימה עד רבינה, מה הדין אצל שואל? כל זמן שהפריט עדיין קיים הוא מחזיר את הפריט שהוא שאל, הענאה מגם אצל גזלן, כל ענאה שלו הוא מחייב לשלומי. אנחנו נחזור לגמרא. תנן, המשולש עם השפיץ למעלה מראה לנו שאנחנו בכיוון להראות שהוא חייב להחזיר. בא במחתרת ושיבר את החבית, מה שראינו במשנתנו, יש לו דמים חייב, כי לא סיכן את עצמו, יש לו דמים, לא היה, לא היה, לא, הוא הגנב הפורץ לא היה בסכנת נפשות, הבן לא היה הורג את אביו, סליחה, כי הבן היה אסור להרוג את אביו, כי הבן הזה יודע שהאבא לא, מעולם לא היה הורג אותו, אז אם יש לו דמים חייב, הפורץ הזה האבא במקרה הזה חייב לשלם, אין לו דמים במקרה אחר של סתם אדם זר שחותר מסכן את עצמו, פטור, פטור מה? מלשלם עבור מה? עבור החבית שנשבר, שניתן לדייק תאמה דשיבר וכי אין לו דמים פטור, רק בגלל שהכלי אינו בעין, אז אומרים שבמקרה שהוא סיכן את עצמו הוא פטור מלשלם, הנטל, אבל אנחנו מדייקים, רק בשיבר פטור, אבל נטל חייב להחזיר, כמו הצד, כמו שרב אמר בהתחלה. הגמרא דוחה, לכן רואים את המשולש הפוך, שפטור גם במקרה שנטל, הוא הדין אפילו נטל נמי פטור. דקטני, וזה שהמשנה נקטה את הדוגמה שיבר את החבית, כמה שמלן, זה לא כדי לדייק משיבר למקרה של נטל, לא, הוא עדין אצל נטל, אז למה הדוגמה של שיבר, למה נקט המשנה הדוגמה הזאת? כמה שמלן, החידוש הוא דכי יש לו דמים במקרה של הפורץ לא סיכן את נפשו מול בעל הבית, אף אגב דשיבר נמי חייב, למרות שהכלי אינו בעין, הוא חייב לשלם, כי הוא לא היה במצב של, של סכנת נפשות. הבעל הבית ידע שהפורץ הזה לא היה הורג אותו, אז במקרה כזה שאין דין מוות על הפורץ מצד הסיכון, אז הוא צריך לשלם. הגמרא שואלת, מה שאמרנו עכשיו שבמקרה שיש לו דמים הוא לא סיכן את עצמו, סתם, הוא סתם מזיק, הוא לא היה בסכנת נפשות כמו שהסברנו, אז הגמרא שואלת, פשיטה, מזיק הוא, אני, מה אני צריך את המקור הזה ללמד? כאילו החידוש הוא שאם יש לו דמים וכלי נשבע, אז הוא חייב לשלם, הוא זה הדין של כל מזיק. תשובה, אקא משמלן, אפילו שלא בכוונה, שיבר שלא בכוונה, צריך לשלם. שואלת הגמרא, מהי כמשמל עכשיו, מה אתה אומר בפועל? מה אתה אומר שאתה, שאדם שהזיק, אבינו שלא בכוונה, חייב לשלם? אז מה אתה אומר לי? אדם מועד לעולם? מושג בדיני נזיקין, שאדם מועד לעולם. תמיד הוא בחזקת מועד, בחזקת מי שמסוגל להזיק. מה, אני צריך פה את המשנה הנוכחי, המשנה שלנו, ללמד את זה? תנינה, יש מקור בבבא קמא שאומר את זה במפורש, אדם הוא עד לעולם, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, לא משנה שלא היה כוונה, זה התוצאה מההגדרה הזאת שאדם הוא עד לעולם תמיד, מה שכל נזק צריך לשלם. אז קשיה, אז אני הגמרא פה אומרת שהשאלה שהעלינו עכשיו הוא שאלה שאין תשובה טובה, שמאחר שאנחנו אמרנו שאין הבדל בין שיבר ונטל, ואז כל מטרת המשנה זה ללמד שבמקרה שיש לו דמים הוא חייב לשלם על שבירת החבית, חורה זה היה פשיטה וזה גם שנוי במפורש במקום אחר. אז אם אנחנו עוקבים אחרי הסימונים שלנו, המשולש האחרון שראינו עם השפיץ למעלה, זה מצביע כך שבעצם חייב להחזיר, כי לומר ששיבר פטור באין לו דמים והוא הדין נטל, זה קשה לומר. אנחנו נמשיך בגמרא, נשים לב כמובן למשולש עם השפיץ למטה, ניסיון להגיד שהוא נטל באמת פטור. מטיב רבי ברבי, הגונב כיס בשבת חייב, שרי נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. כפי שאמרנו מקודם, שאין עונש מיטה וממון ביחד. אי אפשר להגיד אדם שחייב מיטת בית דין שהוא גם חייב לשלם ממון. הכלל הזה נכון או תופס אם שני החיובים באו באותו זמן בבת אחת. במקרה הזה של גונב כיס בשבת, איזו חילול שבת שייך? אנחנו נראה עוד מעט, חילול שבת שייך בזה שאתה מוציא את הכיס מרשות היחיד לרחוב, לרשות הרבים. מה קרה פה? גנב כיס בשבת, למה הוא חייב לשלם? התשובה היא כי המעשה גניבה התחיל לפני שהוא הגיע לשלב של חילול שבת. ואיך זה? בזה שהוא הגביע את הכיס מהרצפה, זה נקרא קניין הגבעה. הגבה קונה בכל מקום, אז הוא, אז המעשה גניבה התפצה, קרה בהתחלה, לפני שהיה הוצאה מבית הבעל הבית לרחוב. זו הכוונה אשר היא מתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת, מאחר שהצד הכספי על גניבה לא בא בבת אחת עם החילול שבת, ששבת חייב מיתה. אבל כפי שהסברנו, מעשה גניבה קדם, אז לכן הוא חייב לשלם. אבל יש מקרה אחר, היה מגרר ויוצא, הוא גירר את הכיס על הרצפה, ועד שהוא הגיע לדלת, אותו גנב יצא מן הדלת או חלון, אבל הוא היה מגרר את הכיס כל הזמן על הרצפה, לא הגביע את זה, אבל הוא הגיע לדלת, ואז הוא משך את הכיס מחוץ לדלת, וזה נפל לתוך ידו שהיה קרוב לרצפה. פטור במקרה כזה, גניבה כזאת יהיה פטור מלשלם. למה? שראי איסור גניבה ואיסור סקילה באים כאחד. מה שחשוב, טוב, נחזור על זה, האיסור גניבה, מתי התבצע הגניבה? ברגע שהוא הוציא את זה מרשות הבעל הבית לרשות הרבים, אבל באותו שנייה גם היה איסור סקילה, איסור שבת, באים כאחד, ומה? הוא פטור מלשלם. מה יש להדגיש פה? אף הפי שהכיס והמעות קיימים, לא מוצאים אותם מידו. אז זה כמו ההסבר הראשוני שאמרנו, שאמרנו בתוך דבריו של רב, שהבא במחתרת, זה גם סוג של מתחייב בנפשו, ונטל כלים ויצא פטור, אפילו אם הן בעין. אז זה לא כמו דעתו של רבה. הגמרא מסכמת או מסיקה כך, והלכתה דשדינו בנערה. מה שהמקור אומר פטור מלשלם, הם אינם בעין. הוא זרק אותם את הכיס, הוא זרק אותה, את הכיס והמעות לנהר, ולכן הוא פטור, כי הוא לא בין. אבל אם הדבר בין, למרות שהוא רכש אותו במרכאות בסיכון חייו, הוא יצטרך להחזיר אותו. רבה יגנבו לי דיכרי במחתרתה. קרא לרבה, וכדאי לשים לב שרבה הופיע למעלה, קרא לו שנגנב ממנו באופן כזה שחתרו לרשותו וגנבו דיחי, אלים. אהדרינו ניהלה. ועם הזמן הגנבים הרזיעו את האלים לרבה. ולא קבלינו. הנה זה דוגמה של השגת הפריט, פה זה החיות האלו, האלים, דרך מחתרת, זה סיכון חיים, והדבר בעין, הנה העובדה, הגנבים רצו להחזיר אותם למי? לרבה, ולא קבלינו, רבה לא קיבל אותם, אמר הועיל ונפג מפומי דרב, מאחר שרב אמר פטור, והיה משמע אפילו אם אין בעין, פטור מלהחזיר, למרות שזה נגד שיטת רב עצמו, הוא כאילו ויתר על השיטה שלו, מאחר שזה יצא מפיו של רב. רב בהתחלה הוא אמר בא במחתרת ונטל דברים, כלים, ויצא פטור. פטור, פטור גורף, גם אם אין בעין. וזה יצא מפיו, אז רב מאוד כיבד את זה, ולא הוא רצה לקבל מאותם גנבים, שבאחר שזה כבר נחשב שלהם, הם קנו את זה בדמים. כעת אנחנו רואים סימון חדש, מעוין, ובצד יש לנו נושא, סלש מבנה. המעוינים הם מציגים שני מקורות שנראים סותרים בעניין במחתרת, וספק לו לבעל הבית אם בא בעסקי דמים, האם מספק מותר להורגו. לפני שנתקדם בגמרא, בוא נכיר את הפסוקים בשמות פרק ח' פסוקים א' וב'. כתבנו אותם בשוליים, אפשר לראות, נקרא ביחד: אם במחתרת יימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו, שלם ישלם. אם אין לו ונמכר בגנבתו. אנחנו כתבנו את הפסוקים כמו שזה מחולק בחומש, פסוקים א' וב', אבל נזכור תמיד שבתורה אין פיסוק, אין חלוקה. אז זה מאפשר את התורה שבעל פה, אני לא אגיד לשחק, זו מילה לא מכובדת, אבל להזיז דברים או לשנות דברים מהקריאה הרגילה, הקריאה המקובלת. ועם הידיעה הזאת נתקדם בגמרא. תנו רבנן, אין לו דמים, אם שמתם לב, זה סוף פסוק א', אם זרחה השמש עליו, זה תחילת פסוק ב', ואנחנו בברייתא קוראים את המשפטים האלו ברצף: אין לו דמים אם זרחה השמש עליו. וכי השמש עליו בלבד זרחה? מה הכוונה אם זרחה עליו השמש? מה זה? אלא אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום עמך, הוגהו. ואם לאו, אם אתה מסופק, אתה בתור בעל הבית מסופק, אל תהוגהו, אסור להרוג. רק אם ברור לך שהפורץ הוא מאיים על חיי בעל הבית, רק אז אתה יכול להרוג אותו. תניא אידך. פה אנחנו פותחים עם הציטוט מפסוק ב', אם זרחה השמש עליו, דמים לו. ככה מופיע בפסוקים כמו שהם מופיעים בשוליים שלנו: אם זרחה השמש עליו, דמים לו. וכי השמש עליו בלבד זרחה, אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום עמך, אל תרגעו. ואם לאו, אם אתה מסופק אם הוא בשלום איתך, הרגעו. במילים אחרות, מספק מותר להרוג. אז קשיה סתמה הסתמה מבחינת המקורות האלו. הרישה מהמקור הראשון ראינו שמספק אסור להרוג, והמקור השני מספק מותר להרוג. הגמרא עונה לא קשיא. אנחנו נמשיך בעמוד ב'. כאן באב על הבן, כאן בבן על האב. שני הברייתות האלו הם פשוט מתייחסים לשני מקרים שונים. והרשי מסביר לפשורה הראשונה: אם אב הבא על הבן במחתרת, מספק אל יהרגהו בנו. בנו הוא הבעל הבית. אתה לא יודע מה בראש של אבא. אל תרגעו, דוודאי רחמי האב על בנו, ואפילו הוא מציל ממונו, אפילו אם הבן הוא מגן על ממונו, על רכושו, לא ירגעו, האב לא ירוג את הבן. הלכך דמים לו. כלומר, אין כאן סיכון חיים על הפורץ. על זה אנחנו אומרים, דמים, יש לו דם, יש לו חיות. עד שיוודע לך כשמש שהוא אכזרי עליך ושונאך. עד שיהיה ברור כשמש שאותו אבא הוא אכזרי על הבן ושונא את הבן, ובמצב כזה האבא הזה, אם הבן יעמוד על ממונו, האבא כזה ירוג את הבן. רק אז. אז יש את ה... אז זה מה שתיארנו בברייתא הראשונה, שמספק, אם יש ספק אסור להרוג אותו. רק אם ברור לך שזה אבא אכזרי ושונא את בנו, אז רק אז מותר להרוג. בהמשך דברי רש"י, בן על האב, ומדובר פה בבן פורץ, ואבא שמנסה להציל את ממונו, הוא צריך לדעת שהבן הפורץ יהרוג את אביו. לכן לאב יש אתר להרוג את בנו מדין הבא להרוג לך, שכם להרוגו. הרשי, בן על האב, בן הוא פורץ לרשות אביו, וכל שכן איניש דאמר, סתם בן אדם זר בא לגנוב, ההוגהו מספק. דוודאי הדעת דהכי עתה, עם המחשבה הבאה נכנס הפורץ, תיקיימת לי לפה קטיל לך, עם הבעל הבית יעמוד מולי נגדי, אני ארוג אותו. עד שיוודע לך כשמש שהוא אותו פורץ רחמני עליך כאב על הבן. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב, כל דעתי עליי במחתרתא קטיל נלי, כל מי שינסה לחתור אליי הביתה אני ארוג אותו, אני אעמוד על ממוני ואני ארוג אותו, לבר מרב חנינה בר שילה. חוץ ממקרה כזה שהוא הפורץ, מה איתה מה? הילה אם המישהו דצדיקו הקטי במחתרתא, אתה לא יכול להגדיר אדם שחותר לתוך ביתך לגנוב כצדיק. אז מה היה מונע מרב להרוג רב חנינה בר שילה בזמן חתירה לביתו של רב? אלא משום דקים לי בגבי, רב אומר, אני יודע בו דמרחים עליי, הוא אוהב אותי כרחם אב על הבן, ולכן אם אני עמוד על ממוני הוא לא ירוג אותי, הוא יחזור אחורה, הוא לא ירוג אותי. בצד יש לנו נושא, וכתבנו הבא במחתרת בשבת. תנו רבנן, דמים לא. זה מצביע למקרה של אבא הבא במחתרת. בין בחול, בין בשבת. אסור לבן להרוג את אביו. אין לו דמים, המקרה של אדם זר שבא לפרוץ, חותר לתוך ביתו של בעל הבית, הוא מסכן את נפשו. בין בחול, בין בשבת, מותר להרוג הגנב, אפילו בשבת. ברש"י, דמים לא, שורה שנייה בקצרות, לשון רבים הוא, דמים לשון רבים, לאחי אתה, לומר לך, בין בחול, בין בשבת, אסור לבן להרוג את אביו במחתיר שרי לא בא לזכי נפשות. אבא פורץ הזה לא בא עם, עם, עם מחשבות של, של רצח. הגמרא עכשיו מנתחת את המקור הזה, חילקנו אותו א' וב', רישא וסיפא. בשלמה אין לו דמים, הסיפא בין בכל בין בשבת יצטריך, וזה יש חידוש שגם בשבת יהיה מותר להרוג את הגנב. סלקא דאיתך אמינא מידי דהוה הרוגי בית דין. אנחנו רמזנו זה בתחילת השיעור שהפורץ במקרה שהוא כן מסכן את נפשו, הוא יודע שבעל הבית יעמוד על ממונו עם מוכנות להרוג את הפורץ, והפורץ ינסה להקדים את זה, סוג של, של, של חיוב מיטת, מיטת בית דין, סוג של, אנחנו לא אומרים שהוא חייב מיטת בית דין, כי אין בית דין, אנחנו מדברים על, על העניין של סכנת נפשו, מסכן את נפשו. אבל הוא דומה, זה מה שהייתי חושב, אהב אמינה פה, הייתי משווה אותו, המקרה שבא במחתר, להרוגי בית דין. בשבת הגמור ממשיכה, לא קטלינן, לא מבצעים הריגה בבית דין בשבתות. אז פורץ זר לתוך ביתו של אדם, אולי אותו יחס כמו הרוגי בית דין, אז בשבת יעשו להרוג הפורץ. חמש מלן דקטלינן, המקור הזה מבשר לנו אחרת, שאדם שיושב בביתו, מישהו פורץ גם בשבת, בעל הבית יכול להרוג אותו, אין כאן חילול שבת. אלא דמין לו המקרה של אב הבא על בנו, שהאבא הפורץ הוא, הוא לא נחשב בעל כתל או גברה כתל אדם מת בין בחול בין בשבת, ואנחנו אומרים שאסור להרוג את הפורץ, אסור לבן להרוג את אבא פורץ. מה החידוש פה? אשתה בחול בימות החול לא קטלינן לי, אסור להרוג בשבת, מבעיה? זה פשוט. אמר הפששת לא ניצחה אלא לפקח עליו את הגל. אם בשעת הפריצה נפל על הפורץ גל אבנים, וכדי לשחרר אותו נצריך פעולות של חילול שבת, זה נקרא לפקח עליו את הגל. אז אם נפל על האב בשעת החתירה גל אבנים, מותר לפקחו. זה הכוונה של דמים לו, הוא נחשב ב, 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 עם חיות, בין בחור בין בשבת, מאחר שאסור להרוג אותו, גם צריכים להציל את נפשו על ידי הוצאת אבנים. עכשיו זה בניגוד מה שאין כן במקרה של אין לו דמים, שהפורץ בעצם ויתר על, על חיותו, לא משנה אם זה גם בשבת, הוא ויתר על חיותו, לכן אם נפל עליו גל של אבנים לא משחררים אותו, הוא נחשב כמת, ואסור לחלל שבת לטובת מת, לטובת אדם ש נחשב הלכתי כמת. יש ברשי מימור לפקח על רבת הגל, אם כשהחותר נפל עליו הגל מפקחים עליו, איך דלא בא על עסקי נפשות, זה הביטוי דמים לו, כמו המקרה הרגיל של אב על בנו. אבל אם בא על עסקי נפשות, כיוון דניתן להורגו בלא התראה, ד, גברא כתלה הוא משעת חתירה, ולכן גברא כתלה הוא עכשיו הלכתי כמת, ואם נפל עליו גר של אבנים לא מחלצים אותו בשבת. אז החידוש הוא של המקור הזה מתייחס למקרה הזה של הוצאת אבנים, פיקוח אבנים. תנו רבנן, אנחנו מתייחסים כעת לפסוק שהזכרנו מקודם, שמות פרק כ"ב פסוק א'. אפשר לחזור על הפסוק, יש לנו את זה פה בשוליים. אם במחתרת יימצא הגנב הוכה ומת, אין לו דמים. הגמרא עכשיו, תנו רבנן, והוכה בכל אדם ומת בכל מיטה שאתה יכול למיטו. אז המקור אומר שכל אדם יכול להרוג את זה שחותר, ובכל מיטה שצריך, מה ש... כל מה שיכול להרוג אותו אפשר. בשלמה והוכה בכל אדם יצטרך, וזה יש חידוש, סקת את החמינה, בעל הבית הוא דקים לי. הייתי חושב שהאתר להרוג החותר זה רק אתר אצל בעל הבית, כי הוא זה שיעמוד על ממונו. די אין אדם, עכשיו אני יכול לחזור על זה עוד פעם, בעל הבית הוא דקים לי, מי זה לי? קים לי לגנב. די אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, אבל אחר לא. אבל אם מדובר באדם אחר והוא רואה מישהו חותר לתור ביתו של מישהו, הוא, הייתי חושב, הוא לא יכול לעשות שום דבר. כמה שמלן רודף הוא, גנב שחותר לתור ביתו של אדם דינו כרודף. ואם אדם שלישי רואה רודף אחר חברו להרוג אותו, אז אנחנו מרחיבים את אלו שמותר להם להרוג את הפורץ, ואפילו אחיר נמי מותר להרוג את הפורץ, כי אחרת הפורץ הזה הוא בדרך לרצוח את בעל הבית. אלא, אז אנחנו הסברנו החידוש בדרשה ראשונה והוכה בכל אדם, הסברנו, אלא הוא מת בכל מיטה שאתה יכול להמיטו. למה לי? למה לי פסוק מיוחד, המילה הוא מת, ללמד את הדבר הזה? מרוצח נפקא, אפשר ללמוד את זה בבניין אב, מרוצח דתניא, מות יומת המכה, המכה רוצח הוא. אדם שהוא רוצח, אז הוא חייב מיטה, אין לי אלא במיטה אומרה בו. מה העונש של רוצח? עונש סייף. ומניין שאם אי אתה יכול להמיטו במיטה הכתובה בו, שאתה רשאי להמיטו בכל מיטה שאתה יכול להמיטו, שבמקרה שאין חרב לא משחררים אותו, הוא רוצח, אז הורגים אותו בכל מיטה שאתה יכול. מניין לזה? תמיד לומר מות יומת מכל מקום. אז אני מבין מהדין של רוצח שממיתים את הרוצח בכל אמצעי, אם אני לא יכול לעשות את זה דרך הסעיף. אז למה אני לא אוכל ללמוד מרוצח לדין בא במחתרת, שגם אותו ניתן להרוג אותו בכל מיטה שאפשר? הגמרא אומרת, לא הייתי לומד משם, מרוצח, שאני רוצה אתם. במקרה של רוצח שונה, דאמר קרא מות ימת, יש גזירת הכתוב, ולכן אני לא יכול להשתמש בדוגמה של רוצח מאחר ששם יש פסוק מיוחד מות ימת, לכן אני צריך פסוק במחתרת המילה ומת שראינו בשמות פרק חבד פסוק א'. שואת הגמרא, בסדר, אז יש הביטוי מות יומת עצר רוצח שאומר ממתים את הרוצח בכל מיטה שרק נוכל, ונגמר מיני, למה לא נלמד מרוצח בלי צורך לפסוק נוסף למקרה של מחתרת? הגמונה, למה צריכים פסוק מיוחד אצל בבא מחתרת? משום דהווה רוצח וגואל אדם, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין. מה שקבענו אצל הרוצח, יש דין דומה ששייך לגואל אדם, אותו קרוב של הנרצח. מאחר שיש שני כתובים, שני פרשיות שמלמדים אותו עיקרון, זה אומר לנו שאי אפשר ללמוד או להשתמש בהם כבניין אב, כאב טיפוס לעוד מקרים של חיובי מיטה. ולכן נכון בבא מחתרת הוא סוג של הוא סוג של רוצח בפוטנציאל, הוא מסכן את נפשו, זה בלי הגזירת הכתוב של ומת בכל מיטה שאתה יכול למיטה, אני לא הייתי לומד מרוצח, כי רוצח וגואל הדם הם שני פרשיות שמלמדות אותו דבר. רש"י אומר שני כתובים הבאים כאחד בפרק נגמר הדין, דלא בעינן בהו קרא כדכתיב, בדיון שם האם צריכים ללמוד פסוקים באופן מילולי, וכך אם לא רבי, אם לא היה ריבוי מהמילה עומד, הווה אמינא הייתי חושב ליבאי מיתה כתובה בו כגון הקאה, אבל לא לכל כל להטביעו במים, שהם הם עוד הצעות נוספות לכל מיטה שאפשר להרוג אותו. אז אנחנו הסברנו למה צריך את הפסוק, את המילה היתרה ומת, כדי ללמד שבא במחתרת ממיתים אותו בכל מיטה שרק נוכל. בצד יש לנו מבנה עם משולש, שני מקורות שדורשים מחתרת. תנו רבנן, מחתרת, כפי שהופיע בפסוק שמות כ"ב פסוק א', קראנו אותו מקודם, אם במחתרת יימצא הגנב, אז מחתרת, אין לי אלא מחתרת. גגו חצרו וקרפיפו מנהין, שמדובר בגנב שנכנס דרך הפתח של אל גגו של הבן אדם או תוך חצרו. קרפיפו גם עוד דוגמה של מקום מוקף מחיצות. מנהין תם לומר יימצא הגנב מכל מקום. הפסוק מתייחסת לעוד סוגי גניבה או מקומות גניבה. אם כן, מה אתה לומר מחתרת? אז למה התורה נקטה בדוגמה הזאת של חתירה לתוך בית? מפני שרוב גנבים מצויים במחתרת. יש פה רש"י לקראת סוף השורות הקצרות, תלמוד לומר יימצא הגנב, מדלא כתיב אם במחתרת ימצאנו. וכתיב הגנב יתרה, משמע בכל צדדים שנראה לך גנב. נמשיך בגמרא, תניה אידך, מחתרת, אין לי אלא מחתרת, גגו, חצרו וקרפיפו מנהן, תלמוד לומר, ימצא הגנב מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר מחתרת? מחתרתו זו היא התרעתו. בבריתה הזאת רואים מה שמיוחד במחתרת, שאין צורך להתרות בפורץ לפני שהוגים אותו. עכשיו זה מה שמיוחד במחתרת, אבל אם הוא נכנס דרך דלת פתוח, יכול להיות שהוא לא בא עם כוונות לרצוח בעל הבית. רק אם הוא תורח ומוסר את נפשו, רואים שהוא חדור מוטיבציה לגנוב, כולל האפשרות שגם ירצח את בעל הבית. אבל בנסיבות אחרות, שהכניסה לרשות יחסית בקלות, אז אין לנו סיבה או עדות לכך שהוא מוכן לרצוח. ולכן במקרים אחרים חוץ ממחתרת, על הבעל הבית להתרות, תעצור, אני לא נותן לך לגנוב. עכשיו אנחנו נראה ברשי, זוהי התרעתו, שורה ראשונה ברחבות, רשי כותב שאין צריך התרעה אחרת, אלא הוגו מיד. דכיוון דתרח ומסר נפשי לחתור, הדעתה דאחי עתה, עם המחשבה הבאה. דאי, קאי, לפאי כתיב לנו, אם בעל הבית יעמוד נגדי, אני ארוג אותו. ואמרה התורה, כיוון דרודף הוא, אותו פורץ, אין צריך התראה, אלא מצילין אותו בנפשו. אבל, נכנס לחצרו וגגו דרך הפתח, אינו הוגו עד שיעטרו בו בעידים. חזי, וכאן התראה, חזי דקאימנה בהפך, וקטילנה לך. וזה, הפורץ יקבל עליו התראה, ויאמר, יודע אני, ואמנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי, ארוג אותך. אבל בלא התראה, לא. דדילמה, לאו עדיית דנפשות קראתי, אלא תאשכח ומצא פיתחה להדיה, פתוח, ישר פתוח. ועל, כבר נכנס, הדעתה, דהי קאי בפאי ליפוק. שאם הבעל הבית יעמוד מולי, מאיים עליי, אני אצא. נחזור לגמרא. יש כאן נושא שכתבנו פה בשוליים, וכתבנו כך, רב הונה, חודף אין צריך התראה. אנחנו נסמן בהמשך עם משולש, עם הצורת בית, שפיץ למעלה סיוע לדבריו, והפוך קושיה. הגמרא, אמר רב הונה, קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו. כסבר רב הונה, בדעה רודף אין צריך התראה. כשאנחנו מדברים על התראה, זה מעבר למלל עצמו של המאוים שהוא מוסר התראה, אלא גם כולל קבלת ההתראה מצד המותרה. ואם אין קבלת התראה, אז לא מילא את הדרישה או הצורך להתראה פורמלית. אנחנו נרחיב על זה דרך הרש"י עוד מעט. בכל אופן, רב הונה אומר שקטן שהוא מסכן מישהו, בא רודף אחר מישהו להרוג אותו, מי שעומד בצד או הנרדף עצמו יכול להרוג את הקטן. וזה נובע מכך הרודף אין צריך התראה, לא שנה גדול ולא שנה קטן. ברשי, כסבר אבונה, רודף אין צריך התראה לעניין לצילו בנפשו, דלא ניתנה התראה אלא לעניין בידין, דלא מצי למקלי, בידין לא יכולים להניש בעונש מוות עם הרג בלא התראה. אם פה נגיד הם דנים דינו של רוצח, אם הרוצח הרג בלי שהתרו בו מראש, ביתים לא יכולים להניש אותו בסייף את הרוצח, צריך התראה כדי להפעיל את בידין. אבל כאן אנחנו לא מדברים על הפעלת בידין, ממילא במצב כזה שיש רודף מישהו מסכן חייו של אחרים, ניתן להרוג אותו בלי התראה, ובכך אין הבדל בין גדול בין קטן. איתיבי רב חיסדא לרב הונא, יש כאן מקור שמתייחס למצב של לידה וסיכון לאמא. יצא ראשו עם העובר, הוציא את ראשו מגוף האמא, הוא מסכן את אמו, אין נוגעים בו, לפי שאין דוחי נפש מפני נפש. לא, אם ניתן להציל את האמא על ידי זה שנהרוג את הוולד הזה שמסכן אותה, לא הורגים את הוולד. והמי רודף הוא, התינוק הזה הוא בדין רודף, הוא מסכן את אמו. הרב הונא אמר שקטן הרודף ניתן להצילו בנפשו להרוג אותו. הגמרא אומרת, שאני הטעם, המקרה הזה ספציפית של עובר שמסכן את אמו, דמשמיה קרא דפילה, זה גזירת שמיים שרודפים אחר חיותה של האמא. אבל אין להביא מפה הוכחה שלא ניתן להרוג קטן הרודף. נימה מסייע לי, כוונה לרב הונא, רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו, אומר לו, ראי שישראל הוא בן ברית הוא, והתורה אמרה, שופך דם אדם באדם דמו יישפך. חשוב מאוד להוסיף שלא כתוב פה במקור שאותו רודף קיבל על עצמו, קיבל עליו את ההתראה. ואפילו אחי, אני אמשיך בגמרא, אמרת תורה, הצל דמו של זה בדמו של זה. צריכים לעצור את הרודף, ואם זה על ידי זה שנהרוג את הרודף, עושים כך. ופה לא מילינו את הדרישות של דיני התראה. נכון, הברייתא פה מתחילה עם מה שנשמע כהתראה, אבל דיני התראה, כפי שהזכרנו והדגשנו מקודם, כולל קבלת ההתראה. זה לא כתוב פה שהיה צורך לשמוע מהרודף שהוא קיבל את ההתראה, ואפילו הכי הוא מתחייב בנפשו. הגמרא דוחה, אין להביא סיוע מכאן לרב הונא. אי רבי יוסי בר יהודה אי דתניא, רבי יוסי בר יהודה אומר, חבר אין צריך התראה, לפי שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד. המקור שהבאנו נקרא לזה שיטת יחיד, אבל בדרך כלל כן צריך התראה, אפשר לומר. רש"י אומר שש שורות מסוף הפירוש בעמוד הזה, הוא רבי יוסי בר יהודה העיד, אפילו בהרוגי בית דין לא באי התראה אלא להבחין, אם כך חבר לא באי התראה ולא הבחנה, ועם הארץ באי לתויי דלא נעימה שוגג הייתי. אבל קבלת התראה אפילו בעם הארץ לא באי. אז בכל אופן אנחנו ניסינו להביא סיוע מהמקור עודף שהיה עודף אחר חברו, והגמרא אומרת מכאן אין סיוע, זה פשוט שיטת רבי יוסי ורבי יהודה. תשמע, עודף שהיה עודף אחר חברו להוגו, אמר לו ראי שישראל הוא בן ברית הוא, והתורה אמרה שופך דם אדם באדם דמו יישפך. אם אמר יודע אני שהוא כן פטור, על מנת כן אני עושה חייב. הרש"י אומר פטור כל כמה דלא אמר על מנת כן אני עושה שאהרג עליו, כדאפינא בראי ובודקין יומת המת עד שיתיר עצמו למיטה. קטני הכה גבי רודף דבאי התראה, ואם לאו אין מצילין אותו בנפשו. אז מכאן קושיה על רב הונה. רב הונה אמר שקטן הרודף ניתן להציל אותו, אבל קטן לא ולמה רב הונה אמר קטן אפשר להרוג קטן שרודף? כי רודף אין צריך התראה. פה רואים ש רודף צריך התראה. אם הוא לא אומר על מנת כן אני עושה, רק אז ניתן להרוג את הרודף. אז מה רואים מפה? שרודף צריך התראה. וכפי שאמרנו, התראה זה לא רק התחלה, זה גם קבלת ההתראה. לא צריכה. המקור הזה לא מתאר את המקרה שעליו דיבר רב הונה. דקאי בתרי עברי דנרא דלא מצי אצולי. מדובר פה שהמטרה הוא לא באותו צד הנהר של הרודף הנרדף, הוא פשוט עומד בצד שני, אז הוא לא יכול להרוג את הרודף בגלל הנסיבות האלו. מה עיקר? אז מה נשאר לו לעשות לאותו מטרה? דבאי איתוי לבית דינה, הוא יכול בהמשך להביא אותו לבית דין. בית דין הבאי התראה, כדי שבית דין יכולים לפעול ולבצע מיטת בית דין, חייב היה מקודם שיהיה התראה. בית דין לא פועלים בלי שהנידון קיבל התראה. אנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י. דקאי בתרי עברי נהרה, המטרה מצד זה ורודף ונרדף מצד אחר, דצו לי לא מצי, והי פטור וחייב דקמר. במקור ראינו שאם הוא רק אמר יודע אני שהוא כן פטור, אם הוא קיבל לעצמו התראה חייב. הביטויים האלו פטור וחייב דקמר עמיתת בית דין קאי, ולאחר שהוגו לנרדף, שהוא באמת ביצע את הרצח, רק אז מפעילים את בית דין, ובית דין לא פועלים אלא אם כן היה התראה. נמשיך בגמרא. איבא איתמה, אמר לך רב הונה, רב הונה יכול לענות לאור הקושיה שהקשינו, הוא יכול להגיד ענה דאמרי כתנא דמחתרת דאמר מחתרתו זוהי התראתו, ואין צורך להתראה נוספת. וראינו את התנא הזה, יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לנווט למעלה עם החיצים ולראות המקור שבו ראינו שדרשנו את המילה מחתרת, ושאלנו מה מיוחד במחתרת, ושם אמרנו שבמחתרת לא צריך התראה, כי המאמצים שהוא עושה לפרוץ זה עצמו מראה הנחישות שלו להרוג, אז ברור לנו שהוא עומד להרוג, ולכן בעל הבית יכול להרוג אותו, הבעל להרוג לך השכם והורגו. אז על סמך זה רב הונה אמר מצבים שרודף, אולי לא הסברנו את זה מספיק, אבל בא במחתרת הוא סוג של רודף. אז באופן כללי רב הון אומר שבמקרים או במצבים של רודף אין צריך התראה. עד כאן שיעורנו להיום.